שלום לכולם, אנחנו לומדים ספר שופטים ואנחנו נמצאים בסוף סיפור גדעון. ככה יותר נוח. סוף סיפור גדעון. וכאן עוברים מהפך מעניין ביותר. בואו נראה מהמקום שבו עצרנו, שהוא מתחקר את זבח וצלמונה למצוא את גופות אחיו, והם מספרים לו איפה הם. לא, התנ"ך אפילו לא מספר לנו שהוא קיבל את המידע, אבל הוא מן הסתם קיבל את המידע, קצת לפני שהוא הטיז את ראשם מעליהם. והם מבקשים ממנו, מוצאים פנקס שבי, מבקשים ממנו, לזכור, שאתה מלך, בני המלך, הילדים, האנשים שהרגנו, דומים לילדים שלך, שהם... אז תתחשב בנו. ויאמר, החי בני מי הם חי השם, לא חייתם אותם, לא הרגתי אתכם. כן, אנחנו קוראים בפרק ח' פסוק כף. ויומר ליתר בכורו, קום הרוג אותם, ולא שלף הנער חרבו, כי ירא כי עודנו נער. אז קודם כל התיאור הזה שהוא נותן לילד שלו להרוג אותו, זאת אומרת, הבן הבכור ולא הוא בעצמו, ואחר כך הם רואים שזה, כאילו, אם הילד יבוא לדקור אותם, זה ייקח כמה שעות עד שהוא יפצע את ה... מקום שבו בן אדם נהרג. אגב, זה מאוד מעניין שהנער לא מחונך להיות איש מלחמה. זאת אומרת, גדעון באמת נשלף פה מתוך ה... יכול שאבא שלו נתן לו ככה, חיבד אותו. יכול להיות, כן. ולא שלף הנער חרבו כי ירא כי עודנו נער. כן, יפה, יש לו נער. אז הוא כן מחנך אותו. צריך את המצב ביטחוני. גם המשפחה הזאת כנראה אחרי מה שגדעון עשה, כנראה עוד קודם, שהוא נטץ את המזבח, ומאותו רגע הם נהיו לוחמנים. אגב, בשיעור הקודם שאל אותנו מישהו, ברוך, ככה הופיע במחשב, מה הקריטריון להשוות בין מנהיגים של ימינו לגדעון? אז צריך לזכור שגדעון לא קיבל סמכות של מלך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אתה תמלוך על ישראל, לא, נביא לא מינה אותו ולא שפך עליו, סנהדרין לא נתכנסו למנותו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, בידך אני אתן את מדיין. זאת אומרת, גדעון את כל שאר הדברים שואב מהמצב הלאומי. זאת אומרת, הצבא שהוא גייס והפקודות שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, הם אלה שהעמידו אותו כסמכות של מלך. זאת אומרת, זה שהוא הרג את אנשי פנואל ואף אחד לא מבקר אותו על זה, ולא לא אומרים, לא עשה כהוגן, מזה לומדים שזה סמכותו של איש נבחר ציבור לעניין הזה. זאת אומרת שהוא נבחר לצורך להגן, להילחם. אותו דבר גם חזל לא אומרים מילה רעה על יפתח, על זה שהוא הרג את אנשי אפרים. וזה שהוא יצא למלחמה נגד המון, וקדוש ברוך הוא לא מינה אותו. זאת אומרת, רואים, ועל זה עוד אומר שמואל הכותב, אומר יפתח בדורו כשמואל בדורו. זאת אומרת, משווה את עצמו ליפתח הגלעדי. זאת אומרת, זה סמכותו של... סמכותו של שופט ומנהיג שעם ישראל בוחר בו, או שהקדוש ברוך הוא ממנה אותו, בלי שהוא מלך. זאת אומרת, לא צריך להיות מלך של קדושה כדי לעשות כאלה דברים. זה שוב כך בשביל הראיה שדיברנו בשיעור הקודם. ויומר זבח וצלמונה, קום אתה ופגע בנו, כי חאיש גבורתו. הם שוב רוצים עוד פעם אולי, אמרו לו, בוא אתה תהיה גבר, תהרוג אותנו. למה? הם חושבים אולי... עוד פעם החנופה הזאת יעזור להם, שהם יגידו, אתה מלך, אנחנו מלכים, אז מלך ראוי למלך שירגעו הוא מלך. אז הוא הורג אותם, כמו שהוא עשה לאנשי פנואל, ביקשתם יפה, אני מוכן, הנני. אז הם ביקשו שהוא יהרוג, אז הוא הורג אותם. הוא הורג אותם.
מה לגבי הבן של גדעון? תאר עצמי שהוא גם אחרי זה, הבן שלו מצליח לעמוד מול אבימלך ומחוסן, ביחד עם
נכון. שאר האחים שלו. נכון, מאוד מעניין, יש לו גדעון 70 בנים. סנהדרין. הם נראים כאלה, סנהדרינים כאלה, נכון? יותם הקטן, יש לו משל, מושל משל. אנחנו לא יודעים, אין פה גילאים. עודנו נער, זה יכול להיות 18, זה יכול להיות 13, זה יכול להיות 40. גם לא יודעים. 26 הכי צעיר. נכון? צריך 13 שנה כדי שיהיה לו ילד בן 13.
זה נשמע לא לימדתי בגרות כזאת, לא? שהוא מתן... כי אף אחד לא יקום ויגיד כאילו, טוב, כאילו הם מאוחרים ויגידו, טוב, נו, אז אם לא הוא, אז אני אעדיף שאתה תפגע.
כן, זה מה שאני אומר, אתה צודק. זה מה שאמרתי, שכאילו הרצון שלהם, למה הם הזכירו, למה הוא הקים את יתר בכורו להרוג אותם? כי הם אמרו, כתואר אחד, בניהם, בניך, בנים, בניהם, דומים אחד לשני, נכון? החי בני אמי הם, הוא אומר להם, אנשים שהרגתם. אז למה הם מזכירים כתואר בני המלך? הם קוראים בגדעון מלך, כי הם רוצים להשתמש בחוק הבינלאומי הזה, חוק המנת גזר, כמו שאני נוהג לקרוא לו, שמלך לא הורג מלך. מלך לא הורג מלך. אז הם ראו שהוא הוא כאילו הכניס פה איזה עניין, אתה נתן לבן שלו, זאת אומרת, נכון, הוא התחשב בחוק הבינלאומי, לא, אני לא ארוג אתכם. יאללה, תהרוג אותם אתה. בקריצת עין.
אז אולי אנחנו הכי כזה
והוא מנסה לחשל
אותו בזה?
אני חושב, כן, זה יכול להיות, אבל אפשר להתחיל עם ילד רכרוכי, לא להרוג, אתה מבין שמלכי מדיין הם, אם לאחד קראו זאב ולשני עורב, וזה זבח וזה צלמונה, זבח זה שם של רוצח, אחד שמזבח אנשים למולך. הם היו, נראה, הם אנשים, אתה מבין, הם היו למצוא שם את המפתח שבין השרירים של המותניים למקום שאפשר להרוג מישהו בכבד או בלב או בזה, זה לא פשוט לילד. תראו לו על המטבח לקלף תפוחי אדמה קודם, שיתאמן קצת על השריר, להחזיק סכין. כן.
אני לא רוצה שזה קשור כל כך לפה, אז במהלך כל התנא יש כזאת מגמה כזאת, זה נראה כמו מגמה נגד בכורות, כאילו ש... שהבחורות לא זוכים לתפקיד, כאילו...
שלומיילים כאלה קצת.
בדיוק, כאילו...
אני בתור בן שני לא יכול להגיד את זה על אח שלי. חטפתי ממנו מה שמגיע לי, מדי פעם. ותחתיי אני מזכיר, גם החזרתי לו, זה בסדר. לך, תראה, זה נכון. יש משהו כזה, אני לא יודע אם זה, אם התנך מספר את זה, או שזאת הייתה המציאות, או כאילו... שיש איזה מעמד לבחור, ברור שיש מעמד לבחור, אתה רואה שרמב״ם למשל במורה הנבוכים כותב למה התורה מכפילה את חלקו של הבכור. זה הלכה, נכון? יכיר את בן הבכור, ושם זה אפילו בנסיבות נמוכות מאוד. זאת אומרת, זה בן האישה הסנועה, דווקא הבן של האישה הסנועה הוא הבכור. אז אין ברירה, צריך לתת לו פי שניים. למרות שהוא בן האישה הסנועה. אתה מבין, בן האישה הסנועה, לא את ולא הילדים שלך, לך ירד והילדים שלך ביחד, זה אישה סנועה. ולא, הוא לא יכול. את האישה הסנועה שיגרש, אבל את הילד שלה הוא חייב לתת לו פי שניים ברכושו, זה משהו אלוקי. זה משהו אלוקי. אז מה העניין של בכור? אם לא נכנסים למיסטיקה ולדברים עמוקים, אז קודם כל באמת יש... קשור גם להולדת קין. אתה רואה שזה קשור גם ל... רואים את זה לאורך כל הסיפור התנכי, אתה צודק. אבל אני חושב שיש פה איזה משהו שהוא באמת... בראשוניות יש איזה דבר שהוא מלמד על אלוקיות, יש בו איזה משהו של חדוות האלוקיות. אז בכל מקום שהתגלה האלוקות בחיי המעשה, הכי נמוכים של האדם, ההתרבות זה המקום הכי אנושי. אם אנחנו לא נעשה את זה, זה לא יהיה. הקדוש ברוך הוא לא ימציא בני אדם מאפר מחדש. זה המקום היחיד שאתה רואה שההשתדלות היא לא ניתנת, זה מספר, מי מספר את זה? מספר את זה ישכר טייכלר. רבי ישכר טייכלר שכתב את ספר אם הבנים שמחה. אז שם זה כל הדיון, כל הוויכוח בין הציונות לבין המתנגדים לציונות, היה על עניין הביטחון וההשתדלות. האם המשיח יבוא ויעשה לנו, או שאנחנו צריכים לעשות למשיח. כאילו צריך את עזרתנו. אז הם אלה שהתנגדו לציונות, אמרו, אנחנו לא יכולים לעשות, עשה הקדוש ברוך הוא. אין השתדלויות, פה אין השתדלות. והציונים אומרים רק השתדלות, רק בהשתדלות. הכל יקרה במעשה ידינו. ואז הוא מספר שם, הרי הוא עבר מאיסור ההשתדלות אל חובת ההשתדלות. ככה, דילג מצד לצד באופן מפתיע. והמדהים הוא שהוא כתב את כל המקורות בעל פה. זאת אומרת, הוא ידע את כל זה עוד שהוא עוד היה חרדי עדוק, נגד אנטי-ציוני. ובבת אחת הוא פתאום, זה מראה שעובדות אפילו כתובות לא מבלבלות. כשאתה לא רוצה, אז אתה לא רואה מה שכתוב בתורה. אתה לא מבין את מה שכתוב. וכשאתה מבין, אז אתה רוצה, או כשאתה רוצה, אתה מבין. בכל אופן, הוא מספר של סיפור על איזה סיפור, כנראה, איזה בדיחה כזאת שרצה בחסידויות, על פרץ גבי. כנראה שזו דמות אמיתית, לא מיתולוגית, שהוא היה רווק הרבה שנים. והם טיפל, הם שם של הרבי. אז יום אחד באו לו, פרץ גבי, הוא קינדרלך, משהו, ילדים, צריך, גבר חייב ללדת ילדים, משפחה, ילדים, פורבו, מילאו את הארץ, כתוב בספר בראשית. אז הוא אמר, מה, קינדרלך? נו, מה הבעיה? אני אלך לרבי, אני אשים לו קוויטל, ויהיה לי ילדים. אז אומר הזה רבי שחר טייכלר, עכשיו אני מבין את לשון הגמרא במסכת כתובות, שאומרת, מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים? יישא אישה פלא פלאים. להוציא מליבו של פרץ גבי, שאפשר לתת פתק לרבה וילד ילד. זה לא, לא עובד ככה. יישא אישה, אז נכון שם כתוב אישה הוגנת לו. אישה הוגנת לו. כנראה לא חשבו שיש פרץ גבס כאלה, אבל אם אתה, אם יש פרץ גבס, אז תגיד אישה, שישא אישה, צריך להגיד לו בפועל, איך באים ילדים לעולם. אני חושב שזה המשמעות עכשיו של בן בכור. זאת אומרת, למה יש לבכורות איזה מעמד, מעבר להילילות שיש במקרא, ששם אצלם זה, רואים את זה בחפירות ארכיאולוגיות ויודעים את זה מתרבויות אחרות, שזה אלילי כזה. פה אצלנו זה לא אלילי, אלא זה באמת אלוקי, זה באמת יש מעמד. שאנשים עברו סטטוס, שהוא מוליד בצלמו ודמותו, אני מוליד בצלמו ודמותו של הקדוש ברוך הוא, זה עושה ענווה. זאת אומרת, אתה יודע מתי אתה מרגיש ענווה פעם ראשונה באמת? לא יודע אם אתה נשוי, אם יש לך ילדים, לא מכיר אותך, אבל שאתה ילד את הילד הראשון, והוא אומר לך, לא רוצה, לא רוצה. ככה זה שנתיים עד שהוא מתארגן על עצמו ויוצא לו המילה הזאת, אתה פתאום תופס שגם אתה כזה טיפוס קצת... אתה אומר, אוי ריבוינו שלא אילה, אבל הקדוש ברוך הוא יצאת בת קול ואומרת, ואתה לא אמרת לא רוצה כשאני ביקשתי לך כל מיני דברים. אז גם אומר לך, זאת אומרת, יש משהו בחוויה הזאת שאתה, אתה רואה מה, מה זה החיים, אתה שותף לחיים. והבן הבכור הוא הראשון שעושה את זה, אחר כך זה כבר, זה כבר אתה עושה. אבל הראשון זה הקדוש ברוך הוא עשה. לכן עקרות, שאין ילדים בכלל, זה משהו מאוד חזק, זה, אתה רואה שאימהות היו עקרות, זה... מדרגה, זה לא דבר שהוא... זה שיח עם הקדוש ברוך הוא. זה לא איזה ענישה. יש פה משהו עמוק. פה משהו בהמשכיות, בעניינים, בהתנהלות העולם. כמה צריך להשתדל בזה, וכמה צריך להצליח בזה. אז בן בכור הוא פרי המאמץ, זה בדיוק מה שחווה אומרת, קניתי איש את השם. וכל ילד כזה, שכל בכור יש בו איזה קין. אז אתה מבין גם למה הוא יכול ליפול, כאילו למה זה יכול להיות מפוספס. זה יכול להיות קנאה, זה יכול להיות עניינים כאלה, עניינים אחרים. בסדר? זה בהבנה פשוטה, לא להיכנס יותר מדי עמוק. אז הנה יתר בכורו, כל זה ככה, בדרך אגב, יתר בכורו, שלא מעיז לשלוף את החרב על שני המלכים הללו. והם ברגע האחרון מנסים ככה עוד, אז כאיש כגבורתו, הם אומרים, טוב, אם אין פה מלוכה, אז לפחות גבורה יש פה, לפחות נמות בכבוד, אם נגזר עלינו למות, אם אתה לא מכבד את החוק הבינלאומי, כי הם רואים שהוא נותן לבן שלו, אז הוא קצת כן מתחשב בחוק, הוא לא בעצמו הורי. אז זה כאילו הם מטריסים, כמו שאמרת, אתה גבר, נראה אותך, הורג אותנו, צפצף על החוק. בסדר? והוא חצי צפצף על החוק, וקצת נכנס, קצת חלחל. קצת חלחל. ויקח ויהרוג, ויקום גדעון, ויהרוג את זבח ואת צלמונה, ויקח את הסהרונים אשר בצווארי גמליהם. כן, מבליטים שהוא מוריד את הסהרונים, אגב זה מאוד מעניין, שעד היום, כאן רואים מה זה האסלאם, האסלאם בעצם קם באותו אזורים, באותם אזורים של המדיינים, אותו אזור, והם קידשו את הסהר, כן, הסהר הוא הסמל של האסלאם, רואים שהמקור הוא קדום, באמת יודעים, זה כל מי שחוקר את הדתות, דת האסלאם, אז רואה שהם השתמשו במנהגים פגנים ועידנו אותם, כאילו הכניסו אותם לתוך האסלאם, ושיבצו אותם שם, למשל, אבן, זריקת אבן למרקוליס. מקה הייתה מרכז העבודה של מרקוליס. ולמה הם עשו את זה? כי המקה, האבן במקה היא מטאור. זה אבן שנפלה מהשמיים. אז בני אדם, הפגנים, זורקים חזרה על האבן, כאילו אומרים לאלוהים, לא מפחדים ממך. מה זרקת עלינו? זורקים עליך. כמו קין, שאמר לקדוש ברוך הוא, זה מה שנתת לי, את הבררה הזה, אתה נתת לי, כך בחזרה. נתן לו חזרה את ה... גרעינים של הזיתים ואת הקליפות של הגרעינים. הקריב לו תודה. אז הם השתמשו במוטיבים האלה ורואים. כן, האבן במקה. עכשיו, הם אגב שם יש להם, כשעושים את החאג', עושים שם את העלייה לרגל ועושים סיבוב, יש שם סיבוב שלם שהם המאמינים צריכים לעבור מקום למקום. אחד הדברים שהם עושים זה זורקים אבן לתוך בור. ממש כמו המנהג של זריקת אבן המרקוליס. רק שהמרקוליס היו זורקים את האבן על הקאבה, על האבן עצמה, על האבן הגדולה. והם עושים את זה לתוך בור, והם אומרים שהם זורקים אבן בעיניים של השטן. זורקים אבן על השטן. אז הרמב״ם מתאר את זה, אני יודע, איפה לא הייתי במקה, אבל הרמב״ם יודע לתאר, והם לא שינו הרבה את המנהגים מאז שהרמב״ם ידע להגיד על זה. ועוד כל מיני דברים, למשל ההשתחוות שלהם, אם אתה מסתכל עליו בצורה שהם קוראים, משתחווים, זה אותה צורה שהיו עובדים לבעל פאור. גם זה היה האלילות של המדבר שם. ועוד דוגמאות שאפשר לראות שהם לקחו, והנה הסיאסים שזה זה הירח, סהרון, בצווארי גמליהם. ויאמרו איש ישראל אל גדעון, עכשיו מתחיל המהפך. זה אחד הרגעים, אם היה לנו בשיעור, מרשים היו במכון מאיר לעשות פה ליווי מוזיקלי, עכשיו היה צריך לעשות ככה טיפוף כזה דרמטי. הרגע המרגש ביותר בתנ"ך עומד לפנינו. מציעים לגדעון את הדבר שלא הציעו לאף אחד מעולם. ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו, גם אתה, גם בנך, גם בן בניך. במילים פשוטות, מציעים לו להיות מלך. לא כמו לשון המשורר, אם תרצה להיות מלכנו, תתקשר מחר בשש, אלא הם מתקשרים אליו בחמש, לפנות בוקר. אומרים לו, בוא תהיה המלך שלנו, אתה והבנים שלך והנכדים שלך, כולכם. כי הושעתנו מיד מדיין. אז בואו לפי שנקרא הלאה, בואו נצור רגע ונחשוב לעצמנו, למה? מה זכה גדעון שלא זכה בו אדם מעולם? למשה רבנו לא הציעו להיות מלך. המלך השרור, מה, ישתרר עלינו, גם ישתרר, אומרים למשה רבנו, לא אומרים, המלך תמלוך עלינו. המלך תמלוך עלינו, המשול תמשול בנו. לא, מציעים לו ממש. רק לגדעון מציעים, בוא תהיה המלך. אגב, שימו לב, אני קצת לא דייקתי. הם לא מציעים לו להיות מלך. מה הם מציעים לו להיות? מושל, משול בנו. למה הם לא אומרים לו, מלוך עלינו? כלשון התפילה בראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. מלוך. הרי הם מציעים לו מלוכה, בטוח שהם מציעים לו מלוכה. איך אני יודע שהם מציעים לו מלוכה? אתה, בנך, ובן בניך. ובספר דברים, פרק י' ז', אם אני זוכר נכון, מצוות מינוי מלך, שום תשים עליך מלך, למען יעריך, כתוב שם ככה, לבלתי ירום לבבו מעם אחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, ולמען יעריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. מלוכה, בניגוד למלוכה לבין שלטון, זה שמלוכה עוברת בירושה. הבן והבן של הבן, והנה אומרים לו, אתה בנך, גם בן בניך, תמשול בנו. לעומת שלטון שהוא לא עובר בירושה. שופט אחד, שופט שני, לפי מה שהעם בוחר, דמוקרטיה. בסדר? הם מוכנים לוותר על הדמוקרטיה. לשים אותה בצד, ויגיד לו, אנחנו רוצים שאתה ובניך ובני בניך ינהיגו אותנו. האם יש איזה ראש ממשלת ישראל שהיה אפשר להגיד לו את זה? היחידי שניסו זה היה שרון. אבל גם זה לא הלך. שקע וירד. אבל מי זה מתאים לו? אגב, ארצות הברית היה שני נשיאים, אב ובנו. אולי היו עוד כמה שאני לא זוכר, אבל הבושים היו, יש אומרים שחבל שכך. אבל שם זה דמוקרטיה. כן, הבן לא הוריש את זה, אב לא הוריש את זה לבנו. אלא זה בחרו, מזלו הטוב גרם, שגם בו, גם הוא נבחר. זה באמת היה שם על חודו של בגץ, שהפך שם את הבחירות. בגץ אמריקאי. כן. כן. איש ישראל. כנראה שיותר. אני אגיד לך למה, כי גם אחרי שהוא חזר, אני מניח שבאו אליו לחלוק לו כבוד, גם ודאי 9,700 מצ'ואיסטים.
אבל ככה קראו להם, לא כל הדרך, איש ישראל, המחנה שלו.
נכון. ברור שמתוך ה-300 זה ודאי, אבל אני מניח שאחרי שהוא הגיע לאופרה ועושים חגיגות, עמך ישראל, כי לא כתוב, אבל... לא, זה לא כל ישראל, אבל זה לא תנאי, לא צריך את כל ישראל בשביל זה. נכון, הוא יעלה ואם לא, אם לא אוכל כל ישראל. הם אומרים לו, בוא תעשה את זה, נו, יש לך גרין קארד מצידנו. מה? למה, אתה יודע מה הגודל האפוד? זה אלף חשבון יפה, אתה עושה, אתה עושה לפי כמות הזהב שהוא לוקח מהאנשים. אני אגיד לך, להפך, 300 איש כמעט לא היה כלום. בגלל שהם לא נעצרו לקחת שלל. אנשי אפרים, אחרי שהם זה, אמרו יאללה, עכשיו בוא נלך במסלול החרזר, כל מוטלות גופותיהם בעמק ישראל. טוב, צריך לחפור בעמק ישראל, אולי תמציא עוד איזה חרב, איזה סכין של לוחמי גדעון ואלה שנהרגו שם. 120 אלף איש נהרגו שם, אתה יודע מה זה 120 אלף גופות? כמה זהב יש עליהם, כמה רכוש, כמה... זה לא יאומן. לא יאומן, אגב מי שהראתה לי תמונה מהאינטרנט, הורידה לי איזו תמונה של חרב מצרית, אומר, מאיפה נהיו כל כך עשירים בני ישראל? מה למה משה היה צריך להסיע אותם? כל הסכינים והחרבות שלהם היו מזהב. צבא של מלך. הכי טוב. אין אינפקציה אחר כך. בטח שזה חותך. כן. אני אתן עוד רגע, כן.
מה זה כאילו? מילא הם לא היו מפרשים את הסיבה של עצמם, אבל אומרים כאילו שהאדם הוא מיד מדיין. למה זה בכלל סיבה למישהו? ההפך, זה סיבה למפקד טוב אולי. למלך קבוע, לבנך, מה הקשר בלך, מימוש בלך גם יושב.
תראה, אז אם באמת נענס, שאלה מצוינת, אני אחזור עליה. והם רואים, אפילו שהם רואים שהבן שלו ידו רועדת. אמרו, טוב, תגדל אותו, שיהיה מלך. טוב, אם לא הוא, אז הבחור, הבחור, אמרנו, פסול, נכון, אלה יופי לבחור, אז כבר, נקסט, יעשה, יעשה. יכול להיות שהבן השני הוא צעיר, בן 5, אבל הוא יהיה, תגדל אותו. סומכים עליך. לא, אתה עשית לנו טובה גדולה. טוב, קודם כל יש פה הכרת הטוב. בניגוד לכל אלה שלא הכירו טובה לגדעון, ולמעשה שהוא עשה, זקני סוכות, ואנשי פנואל, ואנשי אפרים, שלא בדיוק אמרו לו תודה רבה שעשית עד היום, עד הלום, שהבאתנו עד הלום, אלא צועקים עליו למה לא קראת לנו. יש פה אנשים שמכירים לו טובה ורוצים לגמול אותו. עכשיו, אם תבין היטב, השאלה שלך הייתה, אני אחזור לשאלה, אני לא יודע אם כולם שמעו אותה, למה צריך את הנימוק יושעתנו מיד מדיין? אז אמרנו, כבר עניתי על זה שזה עניין של הכרת הטוב, אבל אם נבין למה הם לא מציעים לו מלוך עלינו, אלא משול בנו, שברור שמציעים לו להיות מלך, כי זה בנך או בן בניך, כמו שכתוב בספר דברים, הוא ועונה וקרב ישראל, אז גם השאלה שלך תקבל עכשיו איזו הטבה. זאת אומרת, למה הם צריכים לנמק לו את זה? למה צריכים לנמק לו? אז בואו נשאל ככה שאלה חופשית. פה עכשיו נאתגר אתכם. אתם הקהל.
אז גם פה פתאום שגדעון עושה את זה בלי שום כביכול מעצמו, בלי שום עזרה אלוקית, אז אומרים, טוב, תמשולנו אתה כאילו אתה...
אתה אומר דבר שכנראה גדעון הרגיש, כי גדעון נותן להם שיעור אמונה מאלף. הוא אומר להם גדעון, ויאמר אליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בני בכם. אז מי אמשול בנו? נכון, הוא מחכה רגע. לראות את התגובות הנדהמות שלהם. מה פתאום? שאני אמשול בכם? שאני, בני אמשול בכם? היו לא תהיה. למה לא? אני קופץ עכשיו עם כל הכסף לעשות חופשה באוסטרליה. אין זמן. צריך ללמוד קצת דף יומי. מה? למה שלא תמשול בנו? השם ימשול בכם. למה? כי הוא הושיע אותנו מכף מדיין. אם אתם רוצים לנמק את המלוכה במי הושיע מכף מדיין, מאוד מרגש, השם הושיע אתכם. אז הוא ימשול בכם. האם עשה נכון גדעון בשיעור המאלף שנתן להם יראת שמיים? האם זה הזמן לתת שיעורי אמונה? זה נדון בהמשך, לא נקדים את המאוחר. אבל קודם כל בואו נחזור לשאלה שאני שואל אתכם, למה בכלל הציעו לו את זה? איפה זה נחת על הציבור? אתה צריך איזה בשלות לזה, זה לא משהו ש... בשלות למשילות. למה למשול? כאילו מאיפה בא להם הרעיון הזה? למשה לא הסכימו, יהושע בן נון הוציא לו את המיץ. הרי למדנו את זה פה ביחד, למרות שלמדנו ספר שופטים, ראינו את יהושע בן נון באומללותו ממש, ימללו אותו. לא נהגו בו כבוד. רצה הקדוש ברוך הוא להרעיש את כל הארץ, שלא נהגו בו כבוד. מי ליקק דבש? אהוד בן גרש, שופט הראשון נתניאל בן כנז, מישהו הציע לו להיות מלך? לא, למרות שהוא משבט יהודה. הוא ודאי גם פלפל בפלפולו והחזיר 3,000 הלכות, הוא גם תלמיד חוכם גדול, ראוי להיות משיעם של ישראל ומשיחם המפואר. לא הציעו לו. אהוד בן גרה, מישהו הציע לו אחרי הרצח, בוא תמלוך עלינו, דבורה, לא מינתה נביא, היא נביאה, תגידי לברק, משול על ישראל, מלוך עליהם. הילדים שלנו ישבו על כיסא ממלכתנו לנצח. לא. מה קרה שגדעון פתאום כן? האיום שהוא ראה ו...
והמצב הנפשי שהוא
היה בו. זה אני שואל, זה בעבר, עכשיו אתה...
עד שהם לא יצאו ממצרים, לא ראו את הבעיה בזה שהם נמצאים במצרים.
נכון. אבל הם לא ראו בפתרון את המלכות. הם לא ראו במלכות פתרון.
הכוונה שלי לומר, זה כאילו, הם רואים אותו כסוג של, היינו בצרה נורא גדולה, אתה עשית לנו, אתה הצלחת, ניתן לך הכל, רק תמשול בנו, שיהיה לנו טוב בעתיד.
אגב, בפרשת השבוע, אם הזכרת כבר את יציאת מצרים, זה פתאום ככה בא לי, הבריק לי בראש, כשמשה שולח לאדום, אז תראו מה כתוב, בואו נקרא את זה רגע. יש לי ככה איזה מחשבה פתאום מה שאתה אומר. היא כתוב שם כך, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. נכון? מה היינו מצפים שיהיה כתוב עכשיו? מכתב ממשה למלך אדום. ממשה למלך. ענווה של משה זה נושא שאפשר לעשות עליה סרט. ענק. כל החיים אני יכול לראות את הסרט הזה. איפה רואים את הענווה של משה? מה יהיה כתוב? אתם לא רואים. היום אמר משה אל מלך אדום. כה אמר משה. כה אמר יפתח. מה לי ולך? כי באת, אתה רואה את ההבדל ונפתח למשה רבנו. שולח מכתב למלך. כה אמר יפתח. ככה צריך להיות פתוח, נכון? מת מוישה. שיהיה כתוב. וישלח משה מלאכים מקדש המלך אדום. כה אמר אחיך ישראל. יש פה מלך? ממלך למלך? פה יש אחים. אתה רוצה גם להיות אח שלנו? גם כן. אנחנו פה אחים. אין מלך. אגב, זה מדהים. חשמונאים שהיו משבט לוי, אומר הרמב"ן בנון בפרשת ויחי, שעונשם של החטאם של החשמונאים היה שהם לקחו את המלוכה לעצמם. ומאז הם נהיו מה שנהיו, עד כדי שאומר אנא מבית חשמונאי, עבדהו. כל מי שמשוויץ שהוא מצאצאי החשמונאים, אנחנו יושבים שהוא פסול. כי לא נשארו חשמונאים. הושמדו כולם. הורדוס הרג את כולם, ואשתו התאבדה. ולמה? בגלל שהם לקחו את המלוכה שלא בצדק. לקחו לעצמם את המלוכה, וזה לא מגיע להם. אגב, כתוב באמת בספר חשמונאים, אחד הספרי החשמונאים, כתוב שהם אומרים שאנחנו לוקחים את המלוכה עד יעמוד נביא לישראל. והרמב"ן אומר, זה היה צריך להיות הפוך. הם היו צריכים לתת את המלוכה לשבט יהודה, ושם יש הרבה אנשים משבט יהודה, והנשיא הרי היה משבט יהודה. הנשיאים, הרי יש הרשימה של הנשיאים, וזו התקופה הזאת, נכון? רק נכון שאחד הנשיאים בעת נהרג. החשמונאים עצמם היו בימי, זה התחיל יהוד צדק, הם מופיע שם אחר כך שמעיה ואבטליון, נכון? ושמעון בן שטח, הם הנשיאים. הנשיאים היו מצאצאי בית דוד. היה אפשר לתת להם להיות המלכים. לעשות אותם נשיא הסנהדרין ואת עצמכם מלכים? תעשו הפוך, שהם יהיו המלכים ואתם תהיו ראש הסנהדרין. זה מתאים, כהן יכול להיות ראש סנהדרין. וזה שהם לקחו לעצמם, אגב, רואים את זה, וכך סיפרתי את זה, רואים את זה במטבעות, שהמטבעות של המלכים הראשונים של חשמונאי לא היה כתוב מלך. היה כתוב שמעון חבר היהודים, יונתן חבר היהודים, אלכסנדר ינאי, הראשון, ינאי, פעם ראשונה שעל מטבע של חשמונאים כתוב מלך ישראל. לקח את המלוכה. נהגו בו, כן. זה אחת ההוכחות נגד בוויכוח עם חרדים על מעמדה של מדינת ישראל, שאם הרמב״ם היה חי בימינו, היה אומר על מדינת ישראל מילים חמות ביותר והלכתיות לגמרי. כי הרמב״ם ידע מה זה מלכי בית חשמונאי, והוא דיבר עליהם, על מלך, הורדוס, הרוצח הגדול של בני חכמי ישראל. ואיזה כבוד, הרב אומר, חזרה מלכות לישראל יותר מ-200 שנה, זה אומרים הלל בחנוכה. על זה שחזרה מלכות לישראל בתוך ה-200 שנה האלה יש את הורדוס. שנים רבות יש שם מהורדוס, מתוך ה-200. מה זה חזרה מלכות לישראל? הורדוס לקח את השלטון. וגם לפני הורדוס היו כמה כאלה שהיו רוצחי רבנים. לא רק דורשי גיוסם לצהל, אלא רוצחים, ממש. אז בכל זאת הרמב״ם קורא להם מלכים, והרמב״ם, תגיד, הרמב״ם אולי לא ידע שהם היו רשעים, אז הרמב״ם כותב בפירוש המשנה, לא זוכר כרגע את המשנה המדויקת, הוא אומר, ויומה, ויומה, שם סביב העניין של קניית הכהונה, פרק, לא זוכר את אחד הפרקים האחרונים, אז הוא כותב שם, הרמב״ם כותב שם, וכידוע שמלכי בית חשמונאי לא היו ירא שמיים, לא היו צדיקים. אז הרמב״ם יודע בדיוק מה הם היו. ובכל זאת הוא קורא להם מלכי ישראל, מלכי ישראל. אגב, אותו דבר בר כוכבה. הוא קורא לו, והוא קורא לו מלך. הרמב״ם קורא לו מלך. ואתה ידעת שעבד בימי זה, חכם גדול היה מחכמי המשנה, והוא אמר על מלכות, מלכות בר כוכבא. הוא התייחס לזה כמלוכה. למרות שהוא לא היה תמיד חכם גדול, ובוודאי לא בסדר גודל של הרבי מלובביץ', וגם לא פחות מזה. בכל אופן, אז כאן רציתי להגיד למה הזכרתי בזה, כי אתה רואה שמשה לא קורא לעצמו מלך, למרות שהוא מתכתב עם מלכים, אותו דבר בהמשך, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, אה ברא בארצך וכן הלאה. אחרי זה אותו דבר גם אצל, כן, בקיצור, זה, אין מלך, לא מתייחסים לזה כמלך. אגב, מה שחשוב להבליט פה, אתה התחלת להגיד שיש פה, בגלל המצב של עם ישראל פה מחייב את ה... ובשיטה שאנחנו לומדים, תנ"ך, שאני רוצה ללמד אתכם איך לקרוא תנ"ך, ואיך להוציא ממנו עובדות, זה להשתדל לא להשתמש במילה אולי. אולי המצב היה כזה, זה... ברור שהמצב היה שצריך מלך, כאילו, בכל, אין דור שלא היה צריך, מה, משה לא היה ראוי שבניו ימשיכו בדרכו, יהושע בן נון, אז יהושע בן נון לא היו לו ילדים, ולא רק בנות. אם הוא ראוי, שימשיך, למה לא? מה אכפת לנו? למה? מה גרם בדור הזה, או במצב הזה, או באיש הזה, מה שיותר מעניין אותנו זה האיש הזה, כי זה עליו מסופר, מה קרה בדור הזה? קשה לראות ראיות, אלא אם כן תבצעים תוך הפסוקים, תביא לנו איזה ראיות, שהנה רואים בגלל זה וזה, אז כך וכך. אם תמצא שתמיד אחרי רעב גדול יש פתאום נטייה לבקש מלך, אז אני אגיד, או, יש פה ראיה לדבריך. אבל קשה לראות את זה. קשה לראות את זה. מה שכן רואים, מה שהשתנה בנסיבות של המלחמה המיוחדת של גדעון, ובדור המיוחד הזה, זה בדמות של גדעון. אז בואו נמנה קצת ככה, ונזה לסיים להיום. קצת מהדברים שאתם מעלים על דעתכם, שבגלל זה הציעו לגדעון מה שלא הציעו לאף אחד. בואו נתחיל לבנות.
אז גם גדעון היה לו מלחמה עם אחד,
הוא ניצח
אותו,
אבל התייחסו לו כאלה שהוא אליל כזה. כי שרית עם אנשים ועם אלוהים ותוכל. רעיון יפה, מעולם לא שמעתי אותו. חידוש גדול. יכול להיות בהחלט, שדווקא אותה מן התשעת, מי האנשים, מי זה איש ישראל שבא לשם? כל האפיקורסים. כל מה שאפיקורס בחר בגדעון, זה טוב למדינת ישראל. כל מה שאפיקורס בחר בגדעון. למה? כי הוא ירובל, זכון? הוא הכניס גם, דרך אגב, הוא הכניס גם ביתה לבעל. הוא ניצח. הוא החזיר את כולם חיים. אתם זוכרים שהוא פחד על זה שעוד ניצחון כזה ועבדנו. אם אני ניצח, אבל אני אשאר לבדי, כי בידך אתן, אז זה לא שווה כלום. הוא גם התפלל עליהם, שהם ינצחו. והנה הוא הצליח. מה זה קשור לישמעאליות? ולכן הוא לוקח מהם את ה... זה שהוא לוקח את הסהרונים, יפה, זה לימוד זכות, זה ממשיך, אתה רואה? יפה מאוד, אני לא חשבתי על זה. אני שנים מלמד את זה, אבל על הנקודה הזאת לא חשבנו אף פעם. שבזה שהוא... הוא העם נותן לו, בדיוק. לא הם ישמעאליים. את אומרת, אפשר לקרוא שאולי נדבקו. את אומרת, והפריסו את השמלה. שאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שללו, כי נזמי זהב להם, כי ישמעאלים הם. לא, זה כל הלוחמים שהם לחמו נגדם, כל שללו. הוא מבקש, עוד פעם, גדעון מבקש מאיש ישראל, מכל הלוחמים שהיו איתו בקרב, ואלה שאספו שלל בעמק ישראל, שהם כנראה נאספו לעשות טקס גדול ומרשים להגיד תודה לגדעון, ואז הם, הוא אומר להם, תנו לי רק את, את כל הגילי הזהב, נכון? את כל... זה תכף נראה, זה תכף נראה, תוקחת אותנו עוד למה שכנראה נימד בשבוע, בפעם הבאה. רק אני ממש אני רוצה עכשיו להתמקד רגע, למה בכלל מציעים לו להיות מלך? מאיפה בא להם הרעיון הזה? יפה מאוד. יפה מאוד. התחלת מהקרוב והנראה לעין. זה בעצם הדבר האחרון. מבחינת ההתייחסות לאישיות של גדעון ולמעלליו, שבגללם, זאת אומרת, זה המכה בפטיש. זה הדבר האחרון, אבל זה לא משם מתחיל. את אומרת, נכון, שהוא בעצם מי שהכניס את הרעיון המלוכני, זה זבח וצלמונה שרצו, זה כמו הציונות. מי נתן את הרעיון לאומיות להרצל בראש? האוסטרים, שעשו מלחמת עצמאות נגד האיטלקים. ודרום אמריקה, ששם כולם נלחמו נגד כולם ורוצים עצמאות. זאת אומרת, הלאומיות כאילו התעוררה בעם ישראל מתוך הלאומיות הגויית. הגויים פתאום השמיעו להם, אתה מלך, אתה רוג אותנו, שחוקים, יש זה. מתוך השיח הזה, פתאום נוצר האפשרות יהיה פה מלך בישראל. כאילו, הם הביאו את הרעיון הזה, כאילו מיובה מהאירוע המקומי. אבל צריך עוד כמה דברים בשביל להציע כזאת בקשה. אז אם אתם לא אומרים, אני אגיד, אגיד לכם כמה דברים שעלו בדעתי ושתבינו את הכיוון. קודם כל, תכונה בסיסית למלך זה תכונות ניגודיות. רואים את זה חזק מאוד אצל דוד. אם תרצו השוואה מאוד מעמיקה בין גדעון לדוד, תגלו כמה השוואות מאוד מעניינות. קודם כל, ענווה. מלך חייב להיות ענב. לבלתי רום לבבו מעם אחיו. זאת אומרת, צריך איזה תנאי בסיסי שהוא בכלל מבין מה זאת ענווה. אחרת אם יכתוב ספר תורה ויחבק אותו יום שלם, אבל הוא יהיה מגולומן. תורה לא בהכרח משפילה דעתו של אדם. יש אנשים לומדים תורה ונהייתה דעתם דווקא רחבה. זה צריך להיות משהו במידות של האדם. שהוא בעצמו מבין שחובתו להיות ענב. ומאז התורה עוזרת לו, מביאה אותו למקום הזה. לכן התורה, הוא מחבק אותו לבלתי רום לבבו, מעם אחיו. וזה אצל גדעון רואים חזק מאוד. אבל מצד שני, אם מלך יהיה נחנח, כמו שנהוג לומר, אז מה שווה שלטונו? לא ישימו עליו. היום הזה תעשה מלוכה בישראל, אומרת איזבל אחאב, כי הוא נחנח, הוא לא יודע לעשות מלוכה. כזה אוהב את הבריות, ענב, יש בו איזו ענבה גדולה. הוא כל כך ענב שהוא שומע בכל איזבל ועושה את כל מה שהיא אומרת, ולכן עם ישראל נראה בימיו כמו שהוא נראה. ואצל גדעון רואים בדיוק את שני הצדדים המשלימים. מצד אחד ענב, מצד שני אסרטיבי בצורה בלתי רגילה. מול פנואל וסוכות, האנשים האלה ראו איך הוא התנהג. הוא לא שובר את מילתו. אין לך אדם שראוי למשול יותר מאדם שמילה אצלו זה מילה. תראו כמה שאנחנו צריכים להענח כשאנחנו אומרים את זה. השיבה שופטנו כבראשונה. ו? מה את אומרת? להפך, זה נראה שהם איזה מתוך איזה עושר גדול, זה לא מתוך פחד. להפך, זה נראה כאילו מתוך איזה נדיבות לב גדולה. אגב, הזכרנו על ענווה, הם אומרים לו, משול בנו. בוא נפתור רגע את חידת המשול ולא מלוך. הם הכירו אותו כל כך טוב. הרי 300 איש או כמה אנשים מסביב, הם הבינו אפילו אותם הצ'וויסטים שעכשיו באים לפה, שהוא זרק אותם בגלל גאוותם. ובעצם הוא צדק בזה. הוא ענב. וזה מרשים. אדם ענב אמיתי, זה עושה רושם גדול על הסביבה. והוא, הענבה שבו, הם מכירים אותו, הם יודעים שהוא לא יסכים להיות מלך. ולכן הם מציעים לו משול בנו. לא רק בשביל התשובה של הרב קוק, שיהיה יגיד שלטון משילני, מושלני, לא מלוכני. יש מצב כזה שהוא לא מלך, אבל הוא מושל, וזה דיני מלך יש בו. למה הם חשבו שאם הם יציעו לו להיות מושל, הוא לא יסרב? ולעומת זאת, אם הם יציעו לו להיות מלך, מלכתחיל לא יסרב. מה ההבדל בין מלוך עלינו או משול בנו? מה ההבדל בין מלך למושל? התנאים זה אותם תנאים. שכר אותו שכר, הילדים ימשיכו אחריו. אז מה ההבדל בין מלך למושל? אז הוא יכול אחר כך לשאול את הקדוש ברוך הוא, ביקשו ישראל יפה שאמלוך עליהם. האמלוך עליהם, האמשול בם, ויאמר השם משול. מה הבעיה? קבל את האינדיקציה בקדוש ברוך הוא, זה לא בעיה. הוא יודע להוריד גשם כשצריך ולהוריד טל. אינדיקציות אלוקיות אפשר לקבל. אפשר לשאול. אצלו זה אפילו לא מוטל בספק. והם מבינים שההבדל בין למלוך ללמשול, מה זה? מילה אחת? לאחד?
ענבה.
מה פרוש? תסביר. למה ענבה? המלך צריך להיות ענב וגם מושל צריך להיות ענב. כיוון שגדעון, מה?
מלך או תואר רב.
או, יפה מאוד. מה ההבדל בין תואר מלך שעשית ככה עם היד? לא ראו. עשית ככה עם היד מלך ולעומת מושל. אז איזה תנועת יד אתה עושה כשאתה עובר על מושל? מוגבל ומוכנע. למה? שניהם עליונים. אז מה ההבדל בין מלך למושל?
כבוד.
מילה אחת. אמרת אותה, זה הכל. כבוד. למלך משתחווים. מלך בא בשביל כבוד. הוא יקבל כבוד, יגידו לו, קדוש קדוש המלך. כהן גדול משתחווה למלך בישראל. שהוא מלך אמיתי. משול, מה זה? אסלח ליורם גאון שאני גונב לו את הסלוגן של הבחירות שלו לירושלים. לא באתי בשביל הכבוד, באתי לעבוד. משל בא לעבוד. עבודה. לא צריך להגזים כמו אולמרט שאמר, זה מקום עבודה שלי להיות ראש ממשלה. אבל זה עבודה, למשול. זה בשביל העם. אז הם אמרו לו, לא בשביל הכבוד שלך. בשבילנו. אז הוא לוקח, בשבילנו, תמשול בנו! תראו את המילה בנו, עכשיו היא נהיה גדולה עם שלט. תמשול בנו! עושים לו הפגנת הזדהות. אף אחד בתנך לא זכה לזה. שהציבור רוצה אותו עליהם, תמשול בנו! תאסור לנו את הידיים, כך! את הידיים שלנו, קשור אותם, תנהיג אותנו! בדיוק, יפה מאוד. אחרי שהקדוש ברוך הוא מינה אותו. משול בנו, אתה היית המוציא והמביא! אגב, גם גדעון, המוציא והמביא של גדעון, הוא לא יאומן. הוא השופט הראשון שעושה את העבודה עד הסוף. מעבר לקווים, לא רק דואג לשבט של עצמו, לכן הוא מאוד כועס על פנואל וסוכות, שהם לא רואים מעבר לוודי של עצמם שום דבר. אגב, בואו נסיים באמת בסיפור, וזה נסיים. נספר, אני לא זוכר מי זה היה. סלחו לי, סלח לי אותו האיש, שאני לא זוכר את שמו. הוא היה מפקד קיבוץ בית קשת. בית קשת זה קיבוץ שהוא קם על ידי ותיקי הפלמ"ח. הלכו, השתחררו מן השורות, הלכו להקים את היישוב, עוד לפני קום המדינה, והיה להם שם הרבה בעיות, הבריטים שם עזרו לכנופיות, והיום אחד מספר, אולי קראו לו משהו בלמד, לא זוכר, אחלה שם שלו. בכל אופן הוא מספר שהוא יורד שם בכביש הראשי, מבית קשת לכיוון הכביש הראשי שם של ספר כדורי וכל המה, כן, לכיוון זאת גולני, והוא רואה את יגאל אלון נוסע במכונית שלו. הוא עוצר לידו יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח. והוא מבקש מיגאל אלון, יגאל, חברים, אתה יכול אולי לתת לנו עוד פלוגה אחת, פלוגה אחת תעזור לי ואני אעשה פה סדר בכל האזור. מסתכל עליו יגאל אלון ואומר לו, אין לנו פלוגה לתת לך, אנחנו בונים מדינה. והמשיך לנסוע. ואז הוא מספר שהמפקד בית קשת, הוא אומר, פעם ראשונה התחלתי לחשוב מעבר לתבור. תמיד אני רואה רק עד התבור. מה אפשר לראות מבית קשת? עד התבור וזהו. פתאום אני מבין שיש מעבר לתבור. גדעון פתח את העיניים לציבור, לפחות אלה שאיתו, איש ישראל שאיתו, לראות מעבר לעצמם. ולכן הם מרגישים פתאום את השלטון, הם מרגישים שזה געגוע לרוח ישראל, לרוח לאומית כזאת. מבינים מה עשה להם? הוא משך את ה... זה מה שהרצל עשה אגב, אותו דבר. הרצל גרם, ויש תיאור מדהים שזה, מה עשה הספר, החוברת הראשונה הקטנה של הרצל, מדינת היהודים, זה פשוט עשה כמו אש בשדה קוצים. גרם. וזה מה שגדעון עושה פה, הוא נותן בהם איזה, מפיח בהם איזה רוח, אתם זוכרים שהוא והרוח? נכון? הוא והרוח, אז עוד לא דיברנו על הרוח, דיברנו פעם קודמת. קראנו בישעיהו וביום מדיין, הזכרנו? פגימל, תהילים פגימל. קראנו תהילים פגימל. דווקא אתמול כתבתי בידי קוץ שנקרא עקובית הגלגל, שכחתי להביא לכם. טוב, נעצור כאן היום, מלוכת גדעון, הפעם הבאה נעסוק בה בעומק רב. נשאל את עצמנו את השאלה אם טוב עשה או לא טוב עשה, שוויתר על המשילות. לילה טוב.